נו, נתקדם. אני נמצא בפסקה השלישית, בקוף קף ה'. לא בהתחלה, אלא קוף קף ה', פסקה שלישית, כל הצרות שבעולם. כן? יש כל כך הרבה צרות בעולם. מי שלא שם לב, יש המון צרות. כל הצרות. יש כל כך הרבה צרות, נכון? מלאת הצרות. אז מה עושים? אז לפני, אז אנחנו, בני אדם, יש לנו תמיד יצר הרע לשאול מה עושים, נכון? כמו שאני אמרתי, מה עושים? אבל האמת היא שזה לא השאלה. כי לפני לשאול מה עושים, קודם כל, מה המקור של הצרות? מה הסיבה? בואו נראה מה הסיבה. אצל הרב קוק יש דעה מאוד מאוד מקורית, הוא מספר לנו שהסיבה היא כזאת. בואו נראה. כל הצרות שבעולם, ובייחוד הצרות הרוחניות, תוגה, קוצר רוח, בחילת החיים, יוש, מאיפה זה בא? שבאמת הן אינן הצרות העיקריות של האדם, אף הן אינן באות כי אם מפני חוסר דעה להסתכל הסתכלות בהירה בגאות השם. תודה. אז רב אומר, מה הסיבה של כל הצרות? זה שאין לנו מושג אלוהי נכון. זה מה שהוא טען בתחילת המאמר, וגם ממשיך פה, וזה מעניין. אני רק אחזור לתחילת המאמר. כל סיבוכי הדעות שבבני אדם, וכל הסתירות הפנימיות שכל יחיד סובל בדעותיו, באים רק מפני הערפילים המצויים במחשבה על דבר המושג האלוהי. הרב טוען פה דבר מאוד מעניין, והוא טוען את זה בלי שום פשרה, באופן מוחלט. סיבה של כל הצרות שבעולם זה שאין לנו, לבני אדם, מושג נכון על אלוהים. מי זה אלוהים? אבל כולם שואלים מה לעשות. כששואלים מה לעשות בלי לברר מאיפה זה בא, אז אין שום תוצאה. אז בואו נראה איך הוא מספר את זה בפסקה שלישית שהתחלתי ממנה. עכשיו, מה המושג הלא נכון? רק אומר, המושג הלא נכון הוא לא נכון. אבל מה המושג הנכון? בוא נראה. ההכנעה מפני האלוהות, שהיא דבר טבעי בכל נברא, בכל ההוויה שבפרטיות מתגלה בקרבה, להתבטל בפני הכללות וקל וחום מפני מקור ההוויה של הכללות, שהוא חש בו עליונות של אין קץ לגבי הכלליות, לא צר ודקדוק יש בה, כי עם עונג וקוממיות, שלטון וגבורה פנימית, מיותרת בכל יופי. צריך להסביר את המילים של הרב. מה הוא אומר? בעצם הוא מתחיל להסביר את המושג הנכון ממושג הלא נכון. מהיפוכו, דבר מהיפוכו. מה המושג הלא נכון? זה שאדם נכנע בפני השלטון של האלוהים החזק. מה שמעניין, שהמושג הלא נכון הזה הוא מאוד נפוץ בימינו, ואם אתה תשאל, נגיד, אדם ברחוב, מי זה אלוהים, או עוד יותר גרוע, מה זה אלוהים, אז מה יענו? מה התשובה הסטנדרטית?
כוח עליון.
זה תשובה סטנדרטית. זה משהו נורא, נכון? כוח עליון. קודם כל, זה הגדרה. לתת לו הגדרות, זה כבר מזעזע. אבל איזו הגדרה? כוח עליון. כוח זה משהו חסר אישיות, חסר רצון, משהו מופשט וכוחני. כל הגדרה זה הגבלה. אפילו, נגיד, זה שיש הגדרה זה כבר עבודה זרה. אבל נגיד, בתוך ההגדרה, איזה הגדרה בחרו? כוח עליון. מה זה כוח עליון? יש את מפקד המחוז של המשטרה, נכון? יש שר הביטחון פנים, ויש אלוהים, הוא יותר חזק מכולם. זה כוח וזה כוח. איך אומרים? כוחות הביטחון, או זרועות הביטחון. יש לו גם זרוע. מה זה אומר? שאלוהים זה מישהו שאי אפשר להימלט ממנו. מסקנה? תעשה מה שהוא אומר. האם זאת התמונה שתורה נותנת? לא. בכלל לא. אני אומר לכם דוגמה. למשל,
כשיצאנו ממצרים, נכון? יצאנו ממצרים, הגענו כבר לארץ ישראל, ואז ריבונו שלו אומר, פה תיכנסו לארץ. מה עשו יהודים? אמרו, לא רוצים, נכון? אבל מה אומר? אתם לא רוצים? כן, אבל אתם לא רוצים? אז לא צריך. כלומר, אם אתם לא רוצים, אז תשארו במדבר. ויש שם, לא זוכר את הפסוק, כמו שאתם אומרים, ככה אני אעשה. מה היינו מצפים? אם אלוהים הוא חזק, נכון? הוא כזה... מה זאת אומרת? אני אמרתי, תיכנסו, תיכנסו. מה הוא אמר? אתם לא רוצים? לא צריך. האם זו גישה כוחנית? זה, כן, זה בחירה, אבל ריבונו שלם הולך על פי הרוב. על פי הרוב. אתם לא רוצים? אני לא יכול להכריח אתכם. לא צריך. רק תדעו שזה נורא והיום. תשארו 40 שנה, אבל זה מה שאתם רציתם. זה לא משהו שאתם לא רציתם. אין פה גישה כוחנית. זה לא כוחני. זה מתחשב ברצון. האם הרצון הוא טוב או רע? לא יודע, אבל זה מתחשב. כן. כן, אבל תשים לב, למי אנחנו עובדים? האם אנחנו עובדים אלוהים, או אנחנו עובדים את השם? כתוב בפרשת משפטים, הזובח לאלוהים יחורם, בלתי להשם לבדו. מהפסוקים שמדברים על אלוהים, גמרא לומדת במסכת סנהדרין, איסור עבודה זרה לבני נוח. ברגע שאתה עובד אלוהים, סימן שאתה עובד עבודה זרה. אלוהים זה הגילוי של השם דרך כוחות הטבע.
אנחנו אומרים תמיד, השם הוא אלוהים, השם הוא אלוהים.
יפה, השם הוא האלוהים ולא אלוהים הוא השם. זאת אומרת, מי שמתגלה דרך כל הכוחות הטבע, זה ריבונו שלם שהוא מעל הטבע. מעל הכוחות, בעל רצון, אישיות. אבל הוא מדבר איתך. מי שמדבר עם, 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 עם אדם זה י' ק' ו' ק'. כן, לא ראינו אף פעם. כמעט, פעם ראשונה אצל משה כשהוא בסנה, אז פעם ראשונה, חז"ל אומרים, היה טירון בנבואה, אז באמת מי שדיבר איתו זה אלוהים כתוב. אבל אחר כך רק השם. וכל התורה כולה שלנו היא מופנית לריבונו של עולם. למשל, 18, תפילת 18, השם, להשם, השם, השם. אין שום פנייה לאלוהים. היום, כן, י' ק' ו' ק'. מי שמעל את הבא על כל הכוחות, אבל הוא עצמו לא כוח. יש לו כוחות, אבל הוא עצמו לא כוח. למה זה כל כך חשוב? כי אם אני נותן לו הגדרה כזאת, חס ושלום, בכלל הגדרות זה נורא, אבל הגדרה כזאת, זה אומר שיש פה משהו לא מוסרי בכלל. למה אתה עושה מצוות השם? כי הוא חזק. ואם הוא היה חלש, אני לא הייתי עושה, הייתי משתמט איכשהו, נכון? אז זה מה שאומרים עובדי אלילים, נכון? האלילים הם נורא מתרכזים, אתה לא נותן להם מה שצריך, אז לא כדאי להסתבך איתם, תן לו מה שהוא רוצה וזהו, לא נסתבך איתו. זה גישה כוחנית, זה בעצם אומר שאני לא רוצה לדעת אותו. נורא ואיום. עכשיו, זה גישה לא של תורה. והיא נפוצה ביותר. לכן אף אומר, אם אתה מקבל ריבונו של עולם בתור שכזה, אז כל המושגים שלך לא נכונים. למשל, טוב, בוא נמשיך. אז הרב אומר, מתי ההכנעה הזאת לפני אלוהות היא באמת דבר טוב? שהיא באה מתוך ההכרה וידיעת השם. בוא נראה. כשמתפתחת ההכרה הזאת של גאות השם, בקרב הנשמה, בכל דרכיה, היא מרצה את החיים בשל עבודם הטבעי, ממלאתם נחת וחיים לפי אותה עמידה שהפרט מכיר את גודל הכלל והדר מקורו. וכל העוז וההוד שבמחוזות המציאות הולך ומתעלה, מתקלל ומתעדר, ולידי התקטנותה של הנשמה בפני יוצרה. זאת אומרת, כשזה טוב, שזה נעים, נכון? ממלא עונג. בפסקה השלישית, למטה. שורה רביעית מלמטה. קו, 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 ה, ככה, ככה, קו, קו, ה,
השורה הרביעית מלמטה. אם אתה מכיר שריבונו של עולם הוא גדול, אינסופי, בעל רצון, אז ההכנעה הזאת היא טובה, היא מרוממת אותך. ואם לא, ואם אתה ממלא פקודות רק בגלל שזה כוח, אז זה עושה אותך קטן ונורא. ההקטנה האקטיבית הזאת מצמיחה גדולה אדירה, שלטון של הוד מלכות ונאור מעליה, המשחקת בלכות עד בעונק, עדנת מציאותה ועליזה בחלקה הולך ומתרחב, הולך ומתגדל עד אין חקר, אין קץ, עד תאוות גבעות עולם. אבל מתי היא טבעית? מתי זה ממלא אותך עונג? ההכנעה הזאת. שגדולת האלוהות מצטיירת יפה בתוך הנשמה, בצורה של דעה טהורה, של שכל מתעלה מכל מהות, של כל דמיון העשוי בטוב החיים ממולא בכל הוד ותפארת הגדולה, שאז נתבעת התבטלות מכל זוויות הנשמה, בכל כללותה ופרטיותיה. כלומר, מתי זה טוב לאדם? מתי זה מרומם אותו? שהוא לומד הרבה על ריבונו של עולם. ועכשיו אני שואל אתכם, ואיפה לומדים על ריבונו של עולם? איך אני יכול ללמוד? יפה. זאת אומרת, יש גם תנ"ך, דבר טוב, אבל כידוע, יש ביטוי כזה של רב אשכנזי, זכרונו לברכה, היה אומר ככה, האדם רציני חייב להודות שהתורה זה ספר בלתי מובן לחלוטין. אם אתה רציני, ישר, באמת קשה מאוד להבין. קשה מאוד להבין. גם תנ"ך כולו. אבל הוא היה אומר, למקובל הכל מובן. זה מאוד מעודד, נכון? אם אתה מקובל, אין לך בעיה, אבל אני לא מקובל, מה לעשות? אז זה הדרך ללמוד. אנחנו מתקרבים ללאג בעומר, נוגעים בזה. בואו נראה מה שרף אומר במאמר קריאה גדולה. לזה רציתי להגיע. קריאה גדולה, בואו נראה באיזה עמוד זה. איי, 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 איפה זה? קריאה גדולה. צדיק תת, נכון? צדיק תת. בואו תפתחו צדיק תת. וכאן, במאמר הזה רק מדבר תיאוריה, כן? באופן כללי. אבל כאן, הוא יורד למציאות, הוא מסביר לנו מה הבעיה. הוא כתב את זה לפני 100 שנה. כמעט. בואו נראה מה הוא כותב. בעמוד קוף א', פסקה שנייה, אחינו היקרים, מצאתם את זה? עמוד קוף א', באמצע, אחינו היקרים. למי הרב פונה? מצאתם את זה? למי הרב פונה? הוא פונה? לא, אחינו היקרים. לא פונה לאומות העולם, הוא פונה לחכמים, אחינו היקרים, לרבנים, חכמי תורה וסופרים משפיעים. גם אנחנו, גם אנו, נועלנו וחטאנו, למדנו וחקרנו, פלפלנו וחידשנו, כתבנו וציירנו, אבל שכחנו את האלוהים ועוזו. לא שמענו לכל נביאי אמת, לכל מעולי חכמי דורות העולמים, לכל הצדיקים והחסידים, חכמי מוסר וחכמי העליון והרזים, שצפחו והכריזו בקולי קולות כי סוף הנער של התלמוד המעשי לבדו להיות יבש וחרב. אם לא נמשוך לתוכו תמיד מים מן הים, מים עד חוכמתו וקבלה, מים דעת אלוהים, דעת אלוהים, מים תואר האמונה התאורה, הנובעת מנשמתנו פנימה, משורשה ממקור החיים. מה הרב רוצה להגיד? לא שמענו לכל נביאי הדורות. מי זה נביאי הדורות? זה המקובלים. המקובלים, תמיד אמרו, רבי חיים ויטל ואחרים, אמרו, אי אפשר ללמוד רק נגלה. אי אפשר ללמוד רק נגלה, אם אתה תלמד רק נגלה, בלי הנשמה של כל זה, זה יבש וזה יחרב. אז מה הרב אומר? המצב שאנחנו נמצאים בו, שיש כל כך הרבה בעיות, מגיע מזה. עכשיו, מי צריך ללמוד את הדברים האלה? חכמים, נכון? בוא נראה עוד דבר מעניין.
דעת
מה? כן, אם אתה, כן, כי דעת אלוהים זה אחד מהגילויים שלו. אתה לא לומד עצמותו, אתה לומד עליו, על הגילויים שלו. אחד מהגילויים שלו זה אלוהים. בוא נראה מה שכתוב בפסקה, בעמוד ט' בספר אורות, ממש בהתחלה, בפרק שנקרא ארץ ישראל. פסקה ב', רק הוא מדבר על הסיבה של התופעה המוזרה מאוד, שיהודים אוהבים את הגלות. אוהבים את הגלות. בוא נראה. על ידי התרחקות מהכרת הרזים, באה ההכרה של קדושת ארץ ישראל בצורה מטושטשת. כלומר, למה יש בעיות עם ארץ ישראל? כל פעם אנחנו שואלים את עצמנו, למה יש בעיות עם ארץ ישראל? יש לכם רעיון? למה? למה עם ישראל לא רוצה את ארץ ישראל? הרי כל כך פשוט, נכון? יש כזה מדביקה. עם ישראל, ארץ ישראל לעם ישראל. זה פשוט, אנחנו לא מדברים על צרפת לארץ ישראל, לעם ישראל, או תאילנד לעם ישראל. לכאורה זה העם, שהארץ הזאת מיועדת לו. אז למה זה לא הולך? למה זה לא הולך? או שזה הולך בכיוון ההפוך. הנה, הוא אומר, על ידי התנקרות אל סוד השם, נעשות הסגולות העליונות של עומק החיים האלוהיים לדברים תפילים שאינם נכנסים לעומק הנשמה. כלומר, אם אתה לא קשור לדברים האלה, ללימוד הזה, או לאנשים שלומדים את זה, אז אתה לא מבין הדברים הכי חשובים. למשל, בשביל מה צריך ארץ ישראל? אז מה חשוב? אם ארץ ישראל לא חשובה, אז גם כל הדברים הלאומיים שקשורים אליה לא חשובים, נכון? כי אם לך ארץ ישראל, אתה לא צריך גם את המקדש, נכון? כי אם אין ארץ ישראל, אז איפה המקדש? אם אין מקדש, אין לך גם לשכת הגזית, ואין לך סנהדרין בלשכת הגזית. אם אין לך מקדש, אין כהן גדול. ואם אין מקדש, אין הרבה דברים, נכון? אז מה נשאר? אני שואל אתכם, אם אין ארץ ישראל, ואין מקדש, ואין סנהדרין, ואין כהן גדול, אז מה נשאר? איך נקרא מה שנשאר? נשאר מה שנקרא דת. דת. שמעתם מושג כזה? זה מושג לא יהודי בכלל. זה פשוט מדהים הזה. איפה אנחנו פוגשים את המושג הזה פעם ראשונה? מגילת אסתר. במגילת אסתר כתוב, והדת ניתנה בשושן הבירה. המושג הדת נולד בפרס. דת ניתנה בשושן הבירה. בהר סיני לא ניתנה דת, ניתנה תורה. אתם רואים איך שהדברים מוחלפים לגמרי. במקום תורה, דת. במקום בית המקדש, הכותל מערבי. זה אותו דבר. למה? כי ברגע שאתה לא צריך את כל הדברים שקשורים למקדש, אז אתה לא צריך להר הבית. זה עוד מדהים. הכיוון הזה, זה מה רב אומר פה. וממילא יחסר הכוח היותר אדיר בנשמת האומה והיחיד, ואז מה אתה מתפלא? שעם ישראל כולו לא רוצה, לא זה ולא זה ולא זה. כי מי שאמור לייצג ולייצר הערכים האלה, ולהציג אותם לפני האומה, הוא פשוט לא מעוניין בזה. הוא מעוניין בדת. בשביל דת לא צריך לא ארץ ישראל ומקדש. זה נפלא. זה דבר פרטי, קטן, אפשר לקחת במזוודה, לנסוע לאמריקה. כן. תורה זה דבר השם לעם שלו, לעם סגולה. דת זה מה שאנשים מייצרים לעצמם כדי למלא חובה פרטית ולהיות בסדר עם אלוהים. לכן המושג הזה לא נמצא אצל נביאים. תורה זה לא חוק. תורה זה לא חוק. תורה זה דבר השם.
זה מתבטא בשורה האחרונה, במה לעשות, מה לא לעשות.
זה מה אחרונה, יפה, זה שורה האחרונה. זה שורה האחרונה, ולא ראשונה. זה לא מתחיל מזה, לא נגמר מזה. האם אני לומד תורה כדי לדעת מה לעשות? לא. אני לומד תורה כדי לדעת את השם. וזה כתב רמב״ם בספר שמונה פרקים. רמב״ם בספר שמונה פרקים כותב, שמטרה תכלית האדם זה לדעת את השם. וגם בהלכות מלאכים, בהלכות משיח, בסוף הוא אומר, איך רמב"ם מסיים את הספר ההלכה שלו, משנה תורה? במילים האלה, אני זוכר בדיוק, אבל משמעות כזאת. ובשביל מה יתבעו חכמים ונביאים את ימות המשיח? בשביל מה? לא כדי לאכול ולשתות וכו' 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 וכו', אלא כדי לדעת את השם. ולכן ישראל יהיו חכמים וילמדו וילמדו כל כל העולם, כי מלאה הארץ דעת השם, כי מים לים מכסים. דעת השם זה העיקר, דעת השם זה משמעות. כשאנחנו עמדנו ליד הר סיני, אז הייתה לנו דעת גדולה. כמובן, אם אתה יודע את השם, אם אתה רוצה, אם אתה אוהב אותו, אתה עושה גם מה שהוא רוצה. זה לא מתחיל מזה, לא נגמר מזה. וזה בדיוק ההבדל. ומה אנשים שהם קוראים לעצמם דתיים, מה הם עושים? אם אני דתי, אז תן לי את השורה האחרונה. מה אני צריך לעשות? מה החובה והסנה? זה דבר... עכשיו, זה יותר מזה. אם אנחנו מדברים על תורה כדעת השם, נכון? אז מי הוא חשוב בגישה הזאת? מי החשוב? מי העיקר? השם הוא חשוב, נכון? כי לדעת אותו. אם אנחנו מדברים על דת, זה פונה אליי בתור מישהו שצריך לעשות משהו. אז מי חשוב פה? אני חשוב. אני רוצה להיות בסדר. מי שרואה את התורה כדת, אז בסופו של דבר זה אגואיסט. כי מה שמעניין אותו זה הוא. ואז בראש השנה הוא בא ואומר, רגע, רגע, אז איפה אני? במינוס או בפלוס? זה כל מה שמעניין אותך? היה רב אחד, לא זוכר את שמו, שאמר, בראש השנה כולם עומדים ומבקשים, אחד מבקש פרנסה, אחד בריאות, אחד זה ואחד זה. ואף אחד לא שואל את עצמו, מה ריבונו של עולם רוצה? מה הוא רוצה? אנחנו כל כך רגילים להיות דתיים, ששכחנו לשאול את השאלה הטובה והחשובה ביותר כל בוקר. איך מצב רוח היום אצל ריבונו של עולם? איך הוא מרגיש? נכון? אף אחד לא שואל אותו, מה שלומך? כי זה לא מעניין, אף אחד. לא יודע, אף אחד, אבל... אני לא רואה שזה הדאגה של האדם הדתי. איך ריבונו של עולם מרגיש, האם הוא כואב לו משהו? אולי לא ישן טוב, כי עשו משהו רע בלילה, אני לא יודע. אף אחד לא מתייחס ככה, נכון? למה? הרי זה לכאורה מה שצריך. הרי מה זה לדעת? מה זה לדעת בתנ״ך? הביטוי הזה, מה הוא? זה אהבה, נכון? לדעת זה לאהוב, חד משמעי בתנ״ך. אז אם אנחנו רוצים לדעת את השם, אז אנחנו אוהבים אותו. אגב, יש מצווה, כן? אני בא להזכיר, כל פעם אנחנו אומרים שמע ישראל, אבל כתוב שם, ואהבת את השם אלוקיך, נכון? עכשיו, יש פה סידור אולי, אני רוצה פשוט לצטט בדיוק, יש פה סידור. איזה יופי, יש פה סידור. נכון. נוסק ספרדים, זה בסדר? כן, בתורה. לא, לדעת זה יותר מסכר. אני אוכל דוגמה. תנ"ך מספר על שלמה המלך, נכון? בפרק שלישי של ספר מלכים, והתחתן שלמה ולקח את בת פרעה. ואחר כך כתוב, ויאהב שלמה את השם. איך אני מבין את זה? מה, לפני שהוא התחתן עם בת פרעה, שאגב חז"ל מבקרים את זה מאוד מאוד בדיעבד, אז הוא לא אהב את השם? וכי בן של דוד המלך, שהוא שם אותו מלך על ישראל, הוא לא אוהב את השם? הוא אוהב את השם, ברור, אם היית שואל את שלמה, האם אתה אוהב את השם לפני שהוא נהיה מלך? ודאי שאני אוהב את השם. איך לא? אז למה כתוב אחרי שהתחתנת? כי לא ידעת מה זה אהבה. כי מי שלא יודע מה זה אהבת אישה, לא יודע מה זה אהבת השם. זה כתב רב אליהו דוידס בספרו ראשית חוכמה. לא יודע. כי אהבה זה חוויה. והשכל זה לא חוויה. יש אנשים שכל היום מתפלפלים בשכל, זה לא מוסיף להם שום אהבת השם. כי כי אם לא ככה, אז איך הם עושים דברים כאלה? שלא מסתדרים אהבת השם. בואו נראה מה שכתוב בשמה ישראל. זה דבר מאוד מעניין, שמה ישראל. מומלץ לשים לב. שמה ישראל, כן? קודם כל הפסקה הראשונה. ואהבת את השם אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך. ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ולכתך בדרך ובשובך ובקומך. וקשעתם להיות על ידיך והיו לטפות בעיניך וכתבתם זאת ביתך ובשעריך. אז לכאורה גמרנו עם אהבה, נכון? יש פסקה שנייה שלכאורה חוזרת. והיה, אם שמוע תשמעו על מצוותיי, אשר אנוכי מצווה אתכם היום, לאהבה את השם אלוהיכם ולעבדו בכל לבבכם ובכל נפשכם, ונתתי את ארצכם בעיתו, ויורה ומלקוש, ואספת דגנך ואת ירושך ויצריך, ונתתי עשר בשדך. אבל אמרת כבר, ואהבת את השם אלוהיכם, מה חז"ל רוצים להגיד לנו?
מצווה.
אבל כתוב, ואהבת, זה מצווה? אז למה והיה עם שמוע? השתי הפסקאות האלה הם לא... יכול להיות, אבל הסגנון הוא... יפה, זאת אומרת, בפסקה הראשונה, תשימו לב, ואהבת את השם אלוהיך בכל לבך ובכל נפשך. למה? למה צריך לאהוב אותו? כי הוא השם אלוהיך. נקודה. נקודה. אבל בפסקה השנייה, והיה עם שמוע תשמעו על מצוותיי, אז יהיה בסדר. זאת אומרת, הפסקה הראשונה פונה למישהו שיכול לאהוב את השם סתם ככה, כי הוא השם. פסקה השנייה פונה לדתיים. היה עם שמוע, כן? אתה מסודר. תראו מה שמדהים, ספר יהושע. בספר יהושע בסוף חייו, מה הוא אומר? דברים מדהימים, לא שמים לב. הדברים הפשוטים ביותר לא שמים לב אנחנו. כי טרודים אנחנו בדברים מפולפלים מאוד. בואו נראה מה כתוב בסוף ספר שופטים. לא שופטים, סליחה, יהושע. יהושע אומר, אני הולך. בפרק כף דלת, אם אני לא טועה. הנה. הנה, בוא נראה. ויאסוף יהושע את כל שבטי ישראל, שכמה, ויקרא לזקני ישראל, ולראשיו ולשפטיו, ולשוטריו, והתייצבו לפני האלוהים. ויאמר יהושע אל כל העם, כה אמר השם אלוהי ישראל, בעבר הנער ישבו אבותיכם מעולם, תרח אבי אברהם ואבי נחור, ויעבדו אלוהים אחרים. ויקח את אביכם, את אברהם מעבר הנער, והולך אותו בכל הארץ כנען. והרבה את זרו, ויתן לו את יצחק. ויתן ליצחק את יעקב, ואת עשיו, ויתן לעשיו את הר סעיר, לרשת אותו, ויעקב ובניו ירדו מצרים. אגב, כל זה אנחנו אומרים בהגדה של פסח. וישלח את משה, לא כל זה, קצת מזה. וישלח את משה ואת אהרון, ויגוף את מצרים כאשר עשיתי בקרבו, ואחר הוצאתי אתכם. והוציא את אבותיכם ממצרים, ותבואו הימה, וירדפו מצרים אחרי אבותיכם ברכב ופרשים, ים סוף. ויצעקו אל השם, וישם מאפל ביניכם ובין מצרים, ויבא עליו את הים, ויחסהו, ותראנו עיניכם את אשר עשיתי במצרים, ותשבו במדבר ימים רבים. ואביא אתכם אל ארץ האמורי, היושב בעבר הירדן, וילחמו אתכם, ויתן אותם בידכם, ותירשו את ארצם ואשמידם מפניכם. אגב, שמתם לב משהו חסר בתולדות ישראל, בסיפור הזה של יהושע. מה חסר? מעמד הר סיני, לא נמצא. כנראה שזה לא העיקר. כי לא בשביל זה יצאנו ממצרים, אז הוא מדלג על זה. ויקם בלק בן ציפור, מלך מואב, וילחם בישראל וישלח ויקרא לבלעם בן בעור לקלל אתכם. ולא אביתי לשמוע לבלעם ויברך ברוך, ברוך, ויברך ברוך אתכם, ואציל אתכם מידו, ותעברו את הירדן, ותבואו את יריחו, ולחמו בכם בעלי יריחו, האמורי והפריזי והכנעני והחיצי, והגרגשי והחיבי והיבוסי, ואתן את אותם בידכם. וישלח לפניכם צירעה, ותגרש אותם מפניכם, שני מלכי אמורי, לא חרבך, לא בקשתך. ואתן לכם ארץ,
אשר יגעת, אשר לא יגעת בה, והערים אשר לא בניתם, ותשבו בהם כרמים וזיתים אשר לא נתתם, אתם אוכלים. ואתה, יראו את השם, ויבדו אותו בתמים ובאמת. מה זה בתמים ובאמת? בלי האינטרס שלכם, האגואיסטי. והסירו את האלוהים אשר עבדו אבותיכם. איך נקראת פה עבודה זרה אגב? אלוהים, כן? והסירו את האלוהים אשר עבדו אבותיכם בעבר הנער ובמצרים, ועבדו את השם. חס ושלום, אל תעבדו אלוהים. ואז הצעה מעניינת. ואם רע בעיניכם לעבוד את השם, אני רואה שזה רע בעיניכם. בחרו לכם היום את מי תעבדו? אם את האלוהים אשר עבדו אבותיכם אשר בעבר הנער, את אלוהי תרח, ואם את אלוהי האמורי, אשר אתם יושבים בארצם, ואנוכי וביתי נעבוד את השם. יהושע אומר, אני הולך, אני רואה שזה קשה לכם. בוא נעשה הסכם. אתם תעבדו את העבודה זרה, ואני והמשפחתי נעבוד את השם. עכשיו, מה אתם מרוויחים מזה? לכאורה, זה מצחוק, נכון? לא, הוא רציני יהושע. כי אם אתם עכשיו מכריזים שאתם לא רוצים את השם, אתם רוצים את האלוהים האלה, אין בעיה, אתם לא תיענשו. כי מתי אדם נהנה שהוא מקבל על עצמו נורמות מסוימות ואומר עליהם, אבל אתם לא תקבלו את זה, אז תהיו תינוקות שנשבו. יהיה נפלא, חיים קלים. עכשיו, מה הם עונים לו? מאוד מעניין. ויען העם ויאמר, חלילה לנו מעזוב את השם לעבוד אלוהים אחרים. מה, איך חשבת עלינו שאנחנו נעזוב את השם? אגב, באותו זמן כבר עובדים כל מיני אלוהים אחרים, זה לא מפריע. למה? למה לא נעזוב את השם? כי השם אלוהינו הוא המעלה אותנו ואת אבותינו מארץ מצרים, מבית עבדים, ואשר עשה לעינינו את האותות הגדולים האלה, וישמרנו מכל הדרך אשר הלכנו בה, ובכל העמים אשר עברנו בקרבם. תשמע, הוא חזק. ויגרש השם את כל העמים ואת האמורי יושב הארץ מפנינו, וגם אנחנו נעבוד את השם כי הוא אלוהינו. למה אנחנו רוצים לעבוד את השם? כי הוא טוב, הוא מועיל, הוא מאוד פרקטי האלוהים הזה. השם הוא הכי טוב. תשמע, הוא חזק, הוציא ממצרים, נתן להם על הראש, נתן להם את המן, הביא לכאן, זרק את האמורים. נו, מה רע בזה? אז מה עונה להם יהושע? זה לא הולך ככה. ויאמר יהושע לעם, לא תוכלו לעבוד את השם. מה זה הגישה הזאת? למה אתם רוצים לעבוד את השם? בגלל שהוא מועיל. אבל אתם לא תעמדו בנאמנות אליו, תעבדו את אלוהים, כי יש לכם יצר הרע. ואז הוא יעניש אתכם. וזה לא כדאי לכם. הרי אתם רוצים כדאיות, אז זה לא כדאי. זה לא מבצע, זה לא הולך. כן, הוא אומר, תשמע, הוא חזק. הוא כוח עליון. נכון שיש כל מיני כוחות, אבל הוא עליון, הוא הבוס. כן, הוא כוח יש לו. ויאמר יהושע אל העם, לא תוכלו לעבוד את השם. למה? כי אלוהים קדושים הוא, אל קנו הוא, ולא יישא לפשעיכם ולחטאותיכם. כי תעזבו את השם, ראיתם? תעזבו, בטח. ועבדתם אלוהי נחר, ושב ואירה לכם, וקילה אתכם מאחרי אשר היטיב לכם. זה לא כדאי. אם אתם מחפשים כדאיות, לא כדאי. אז נמצא לכם, היום, מבצע חד פעמי, לא יחזור, כן? היום אתם אומרים, זהו, נגמר. הסיפור של יציאת מצרים, נגמר. לפחות, יהיו נקיים. ואז תראו מה הם אומרים. ויאמר העם אל יהושע, לא, כי את השם נעבוד. למה? לא אומרים למה. כי הוא השם. חינך אותם לפני מותו. אתם רואים את האסטרטגיה החינוכית של יהושע? במקום לשכנע אותם לעבוד את האלוהים, לעבוד את השם, סליחה, מה אומר להם? תפסיקו עם זה, זה לא בשבילכם. אומרו, למה? כי אתם אינטרסנטים. לא, לא, אנחנו גם רוצים. כן.
מה היה הביטוי המעשי של זה? מה המלך קרינה בעצם?
למי?
מה ההבדל בדיוק בעבודה?
פשוט מאוד, אני אומר לך, פשוט מאוד. איפה המרכז, איפה הפוקוס, המוקד? האם מה שמעניין אותי
כשאני קם בבוקר, זה הבעיות שלי, ואני הולך לבית הכנסת לבקש הטבות, או לעשות וי, שאני הייתי בבית הכנסת ודיברתי עם חבר שלי בחזרת השעץ, התפללתי, מה שנקרא, אני כבר, איך אומרים, מפולל. שמתי 3 פעמים וי ביום. או שמה שמעניין אותי בבוקר, איך ריבונו של עולם מרגיש. האם הוא רוצה משהו? אולי חיללו השם בלילה. זה משהו הפוך לחלוטין. הכיוון הוא הפוך.
בעצם בעבודה הזרה הזאת,
עבודה זרה, עובדי עבודה זרה לא מעניין אותם אלים, נכון? הם מעניין אותם.
לעבוד את השם דרך הניסים, דרך השבוע וכולי, כל העניינים האלה, בעצם זה בא מהרגש דתי.
כן, רגש דתי זה כל העבודה הזרה הזאת. תן לנו אלוהים. זה עגל הזהב. אני צריך אלוהים, כי קשה בלי אלוהים. יש לפעמים בעיות, אז אני צריך אחד כזה. אבל זה בשבילי. והיה עם שמוע, תשמעו, אז זה כדאי. אז זה בשבילו. תשימו לב שהציווי, ואהבת את השם, הוא בלשון יחיד. כי כמה אנשים כאלה כבר יש, שמוכנים לאהוב את השם בלי אינטרס. אבל אם שמעו, תשמעו, זה מלשון רבים, זה רוב בני אדם. זה מעמיד אותנו במצב מאוד לא סימפטי. קשה לי, כשאני קורא את הדברים האלה, איפה אנחנו? כן, הייתה לנו איזו שאלה. תראה מה שכתוב פה, והיה אם שמוע תשמעו למצוותיי, אשר אנוכי מצווכי אתכם היום, לאהבה את השם אלוהיכם, ולעבדו בכל לבבכם, בכל נפשכם, ונתתי מטר רצחם בעיתו, ואספתי גנה.
זה מצידו, לא מצידנו. מצידנו זה לאהבה את השם אלוהיכם,
זה בפסקה הראשונה.
כן, אבל
שם, כן, אבל כאן הציווי הזה, לאהוב את השם בכל לבבכם, הוא מותנה, הוא לא מותנה, הוא קשור לסחר. בפסקה הראשונה הוא לא קשור לסחר בכלל. ואהבת השם אלוהיך בכל לבבך, זהו. למה? כי הוא השם אלוהיך. כי הוא השם אלוהיך.
בלי הבטחת
שכר. למה הבטחת שכר? כי כנראה שיש מישהו שמוכן לאהוב את השם בלי הבטחת שכר, ויש מישהו לא מוכן. אז אומרים לו, בסדר, תעשה השתדלות. אני לא פוסל את זה. גם התורה לא, משה, זה משה אומר, הוא לא פוסל את זה, הוא רק אומר שזה מדרגה שצריך לעלות ממנה. יהושע הלך עד הסוף, הוא אמר, תשמע, אתם לא יכולים. עד שהוא חינך אותם, אמרו, לא, אנחנו גם רוצים. כי הוא השם וזהו, הוא השם אלוהים. אבל אנחנו רואים שקשה לנו. קשה לנו. אני אומר לך, איפה האינדיקציה הזאת? על מי אנחנו חושבים רוב הזמן? האם אנחנו חושבים עליו או עלינו? זה, יש אדם שדרך המדרגה השנייה כבר עבר למדרגה הראשונה, בסדר? אבל אתה רואה שיש הבדל. בפסקה הראשונה לא מזכיר, משה לא מזכיר שום שכר. פסקה השנייה, אם שמעו תשמעו, יהיה בסדר. אם תאהב את השם בכל לבבך, תקבל סוכריה. זה כבר לא כל כך בכל לבבך.
למה שלא יהיה בסדר?
אה?
למה שלא יהיה בסדר? למה שלא יקבל?
מה?
אולי זה כלי כדי לעבוד את השם?
אני לא נגד זה. משה אמר את זה, מה אני יכול... משה אמר את זה, סימן שזה נכון וטוב. רק אני אומר שיש פה מדרגות.
אני לא כל כך
אמרתי,
כי אמרנו בהתחלה שכל הבעיות נובעות בזה שאנחנו לא יודעים את השם. ואחרי זה אמרנו שהידיעה... בעצם אהבה. אז צריכים להתחיל באהבת השם.
אבל זה מתחיל. לא, אהבה מתחילה בידיעה. כי בתנך לאהוב ולדעת זה אותו דבר.
ואצלנו זה שני
דברים שונים? כן. ביוונית, למשל, יש ידיעה, נכון? ויש אהבה. פילוסופוס. זה שתי מילים. אוהב חוכמה. אצלנו זה אותה מילה. ואהבת.
אצלנו,
וידעת. מה?
איך אני יכול לאהוב?
אז זהו, לכן לומדים, זה הולך דרך הדעת. אבל הדעת אצלנו מביא לידי אהבה.
הדעת זה הפנמה, לא?
כן, כן. לכן, ממה התחלתי? מזה, מהקריאות של הרב קוק, שאומר שהחכמים לא לומדים תורת הקבלה. אם חכמים לא לומדים תורת הקבלה, אז גם אנחנו, אנשים הפשוטים, לא מבינים בזה שום דבר. אם אנחנו, אנשים פשוטים, לא מבינים שום דבר, אז אנחנו מתייחסים לבנו של עולם ככוח עליון.
אז עוד פעם, מה זה מתקשר לזה שהחכמים לא לומדים, ואז זה לא מגיע לאנשים הפשוטים?
ודאי.
דעת השם?
ודאי. כי אם, איתם, אם ברחוב חושבים, אנשים חילונים ודתיים כאחד, שאלוהים זה כוח עליון, סימן שבישיבה משהו לא בסדר. כי זה מה שמשדרים. תשאל כל אדם היום בישראל, מה זה משיח? הוא יספר לך תמונה נוצרית. למה? כי זה מה שמשדרים לו. משיח זה, 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 זה קוסם, שיורד מן השמיים, עושה פוקוס פוקוס. נכון?
מה זה משדרים? אי אפשר על ידי שידור להעביר תמונה נכונה.
יפה, אם תמונה נכונה, אז הכל... אז... איפה האינדיקציה? אם התמונה נכונה, אז גם העם חושב דברים נכונים. ואם העם חושב לדברים לא נכונים, סימן שהשידור הוא לא נכון.
העם לא יכול לדעת, אם הוא נשאר בחוץ, הוא לא יכול לדעת מה בין, אלא אם כן הוא יבוא וילמד. זה לא דבר שאפשר להעביר אותו, לשדר אותו.
לא, לא. כי המושגים האלה, למשל, מושג משיח, מושג משיח שהיום קיים בחברה הישראלית, גם אצל דתיים וגם אצל חילונים, הוא מושג שהוא תוצאה של שידור מאוד מאוד מסוים. זה לא בא מסתם, מזה שאדם. אם אדם לא יודע שום דבר, הוא אומר, אני לא יודע. אבל אם הוא מספר לך דברים כאלה, שמשך זה מין זה קוסם כזה, שיורד מן השמיים, הוא מחיי מתים, הוא לא יודע אפילו שהוא מדבר, שהוא מצייר לך תמונה נוצרית לחלוטין. מה שהיום רוב בני אדם בישראל חושבים על משיח, זה מה שכתוב באבנגיליון. זה הרבה יותר קרוב לזה. למה? כי זה מה שהסבירו לו. אני יכול לצטט את רמב״ם. רמב״ם אומר, ואל יעלה על דעתך שמשיח עושה ניסים ומחיי מתים כמו שהטיפשים חושבים. נגד מי רמב״ם שם נלחם? כשהוא כותב את זה. נגד מי? נגד נצרות. אני פוגש כל יום אנשים שמשוכנעים שמשיח מחיי מתים ועושה ניסים. מישהו סיפר להם את זה, נכון? רמב״ם לא סיפר להם את זה. רמב״ם כתב פעמיים, שזה לא נכון. אצלנו ביהדות, משיח זה לא קוסם שעושה פוקוס פוקוס, זה מנהיג פוליטי. ורמב״ם מביא שתי דוגמאות. דוד ובר כוכבא. הנה, ל"ג בעומר מתקרב. בר כוכבא. רבי עקיבא אמר, זה משיח, למה? הוא לא עשה שום ניסים, הוא פשוט נלחם נגד רומאים, והגזיר עצמאות לישראל. רמב"ם אומר, היה להם מלך גדול, שמעון בר כוזיבא שמו, שנתיים וחצי. שנתיים וחצי היה להם מלך. וגם על משיח רמב"ם כותב, זה חשוב מאוד, מלך המשיח. מלך המשיח. מלך זה מנהיג פוליטי. זה תפיסה יהודית. קוסם שעושה פוקוס פוקוס, זה לא יהדות. לפי ההגדרה של רמב״ם, אנחנו נמצאים בתקופת המשיח, ימות המשיח. למשיח עצמו לא הגענו. מה? אתה מדבר על טוב השלם, אני מדבר על ימות המשיח. לימות המשיח לפי הרמב״ם, הלכה. אין לך בעולם הזה לימות המשיח, אלא שעבוד מלכויות בלבד. בתרגום לעברית, עצמאות המדינית. או בהלכות תשובה, רמב"ם כותב, ימות המשיח זה הזמן שתשוב ממשלה לישראל. איפה פוקוס פוקוס, ואיפה טוב המוחלט, אני לא יודע.
שזה כבר יש.
ודאי, ודאי. לפי ההגדרה הזאת, 58 שנה אנחנו בימות המשיח. עמוק מאוד. בעיצומה של גאולה. אני לא מדבר, תחושות אני לא אחראי. אני אחראי ההלכה. אני קראתי את זה רמב"ם, אני לא פשוט, כן? לא קורא שום דפים בשבת, אני קורא רמב"ם. אצל רמב"ם כתוב, אין לך בעולם הזה לימות המשיח, אלא שיעבוד מלכויות בלבד, נקודה. תשוב ממשלה לישראל. האם זאת תהיה ממשלת קדימה או אחורה, הוא לא אמר. ממשלה. עכשיו, מלך המשיח זה משהו אחר לגמרי, זאת אומרת, לא משהו אחר, זה אישיות. ותפקיד שלו, אני חושב, חבל שאני צריך לספר את ההלכות המשיח של הרמב"ם, זה שני פרקים קטנים, מומלץ לקרוא. אני, אתה משתמש במושגים שהרמב"ם לא משתמש. כן, השחרור מוחלט או העצמאות מוחלטת, זה לא מושגים הלכתיים. הרמב"ם כותב בהלכות חנוכה. למה אנחנו חוגגים חג חנוכה? זה מאוד מעניין, נכון? חזרם וניצחו חשמונאים, וחזרה המלכות לישראל ל-200 ויתר שנה. טוב, בוא נספור. מלכות לישראל, מה זה 200 ויתר שנה? עד חורבן הבית השני. מה זה 200 ויתר שנה? 103 שנים של שושלת החשמונאים, ו-103 שנים של הורדוס ובניו הנחמדים, והצדיקים, התיאורים. עכשיו, זה מלכות. נעזוב את החשמונאים, שחוץ מאלכסנדר ינא, על דור האחרון פחות או יותר. בסדר, לא, נעזוב את החשמונאים. אבל הורדוס היה גוי, שכבש את ירושלים עם הצבא הרומאי, באישור ובתמיכה של סנאט הרומאי. זה מלכות בישראל? כן. ועל זה אתה אומר בחנוכה 8 ימים, הלל שלם עם ברכה. ואחרי הורדוס, רומאים חילקו את היהודה ל4 חלקים. והיו כל מיני מושלים שלהם, מושחתים נוראים. מי ששלט אחרי הורדוס בפועל, זה היו פרוקורטורים. שמעת על הפרוקורטורים? זה משהו נורא והיום. כל מיני פונטים וכל מיני צלסים וכל מיני פסטים, עם השמם וזכרם. כל אחד שדד יותר. אחד הכניס פסל לבית המקדש. אחד שדד את כל האוצרות המקדש, כולם הרגו יהודים יומם ולילה, הצבנו אותם בחגים וכו' וכו', שדדו אותם בצורה מדהימה, עד שהרומאים עצמם כבר הדיחו אותם, בדרך כלל מה שקרה. עד חורבן בית השני, חזרה מלכות לישראל, אם הורדוס והפרוקורטורים הרומאים הם מלכות בישראל, אז מדינת ישראל זה כבר למהדרין. כן, צריך לראות את הדברים כמו שהם. עכשיו, אבל, רמב"ם אומר, יש מלך המשיח. מה זה מלך המשיח? מלך המשיח זה מנהיג פוליטי, אני חוזר עוד פעם, זה לא קוסם, לא רב, זה מנהיג פוליטי, שמגזיר את השלטון לבית דוד. אבל זה לא העיקר, העיקר שהוא נלחם נגד אויבי ישראל, משחרר את כל הארץ, מגזיר לארץ את כל השבטים האבודים, נכון? ואז בונה בית המקדש. מה זה בונה בית המקדש? אם לא בנינו לפני זה, כי לפי הרמב״ם, אני מזכיר, זה עוד מעניין, כן? הדתיים תמיד מספרים שבית המקדש ייפול מן השמיים, נכון? יש כאלה שאומרים שזה בברוקלין, ויש כאלה שאומרים בכל זאת זה בארץ ישראל, מחלוקת. אבל רמב״ם לא שמע על זה, רמב״ם אדם פשוט, יהודי פשוט. כן, אבל כתוב ברמב״ם, בהלכות הבחירה, אני ראיתי פה בבית המדרש, הלכה מספר א', יש מצווה לבנות בית הבחירה ולהקריב קורבנות להשם. הרמב"ם לא שמע, כנראה שבית המקדש צריך ליפול מן השמיים. הלכה, כן? עכשיו, אז אם לא בנינו לפני במשיח, אז איתו בונים. אבל בכל מקרה הוא לא יסחוב אבנים. אל תחשוב, אנחנו נסחוב אבנים. עכשיו, ואז הוא, אם הצליח, אומר הרמב"ם, הוא כופה את ישראל ללכת על פי התורה. אם הצליח, משיח, לא הצליח, לא משיח. אבל להיות בחזקת משיח, לפחות צריך להיות מלך שעושה את הדברים האלה בהתחלה. הצליח לכבוש את כל ארץ ישראל, בונים כל מקדש, כל השבטים חוזרים לארץ, שומרים יובל, שמיטה, מקריבים קורבנות, הכל מצוין, אז הכל מצוין. ואם הוא נגיד, רק בנה בית המקדש והוא נחרב עוד פעם, אז זה לא זה. רמב"ם, מפורש. עכשיו, על זה לא זכינו. אבל, עוד פעם אני אומר, אם אתה חושב שמשיח זה קוסם, אתה בכלל לא מחפש את זה. אם אתה חושב שמשיח זה מנהיג מדיני, אתה מחפש, אתה מצמיח אותו. הוא מצמיח ישועה. צמד דוד עבדך, ככה נביאים אומרים. כלומר, הדברים האלה תלויים בתפיסה. אם אני לא מתבונן בדברים האלה. אז אני יושב פסיבי, מחכה שבית המקדש, עם משיח, באותה מבצע, באותו מבצע, נכון? יורד מן השמיים, כנראה גם סנהדרין מקבלים יחד, אם אתה כבר קנית משיח עם בית המקדש, ואז הכל מצוין. זה סיפורים יפים, זה לא יהדות. זה בכלל לא יהדות.
מה לדבר המשיח? מי הוא, מה הוא, מאיפה הוא בא?
מאיפה הוא בא? מאיפה בא דוד?
מאמא שלו.
יפה. אני מזכיר את זה, כי אתה יודע שרמב"ם כותב שעל המשיח, אז הוא נלחם נגד נצרות. הרי נוצרים חושבים שמשיח זה אלוהים. הוא באמת עושה פוקוס פוקוס. מחיי המתים שם, הוא מציל נפשות, לא יודע, כל דבר חוץ ממה שכתב הרמב"ם. זה לא משיח, זה עבודה זרה. מה? כן. אבל מה שמעניין, שכשרמב"ם מספר על משה, על בר כוכבא, הוא אומר, הנה, אני אביא לך דוגמה. בר כוכבא היה אדם חזק, היה מלך, ואז רבי עקיבא אמר שהוא משה. עכשיו, למה הרמב"ם לא שואל, או לא אומר, האם בר כוכבא היה מבית דוד? לא כתוב שבר כוכבא היה מבית דוד.
זה לא
רלוונטי. אני לא רלוונטי, הרי רבי עקיבא אמר, זה משה. לא, אבל כשרמב"ם מביא לך דוגמאות של מה זה משיח, אז בר כוכבא זה דוגמה, אז למה הוא לא כותב שרבי עקיבא בדק האם הוא מבית דוד? כי כנראה שזה לא היה חשוב לרבי עקיבא. לא ראיתי, מה שאני לא ראיתי זה לא אומר שום דבר, אבל זה לא כתוב בגמרא שהוא היה מבית דוד. נכון, אבל על בר כוכבא הוא לא אומר שום בית דוד. אז למה רבי עקיבא אמר שהוא משיח? כי הוא ניצח את הרומאים. האם הוא בית דוד הוא? אחר כך נראה. זה כנראה מה שהיה חשוב לרבי עקיבא. על פי רבי עקיבא, וזה רבי עקיבא, זה לא איזה מישהו בשוליים, כן? זה התורה, רבי עקיבא. והוא מבין שביהדות משיח זה מי שמנצח את הרומאים. יכול להיות, אבל זה לא כתוב. לא כתוב ששאלו, אתה בית דוד או לא בית דוד? רמב"ם לא מביא את זה.
איגרת תימן של הרמב"ן?
כן. בסדר, גם דוד בא מבחוץ. בסדר. אני אומר מה שהרמב"ם פסק להלכה. יש לו הלכות משיח, זה לא ספר פילוסופי. מה שמשיח יכול להיות, כן, יכול להיות שהוא גם יעשה ניסים, אני לא נגיד ניסים, אבל זה לא ההגדרה שלו. יכול להיות, גם בנביאים כתוב, כן, שהוא שופט על פי הריח, בסדר, אבל זה לא ההגדרה. אולי בסוף, אולי בהמשך, אבל זה לא ההגדרה. זה הדוגמה של התפיסה הלא נכונה, שמשפיעה על המצב שלנו. איך הגענו לזה? הגענו לזה מרב קוק, נכון? קריאה גדולה, סיימנו עם קריאה גדולה. אני חוזר לאיסורים ממרקים. קוף, קף, וף. לרגלי המניעה הכללית של הלימוד הרוחני בעניינים האלוהים, זאת אומרת שהרבנים לא לומדים קבלה, הולך המושג האלוהות ונחשך. מעין עבודה שכלית, מאין עבודה שכלית והרגשית מתוארה. ועם זה, הפחד החיצוני והאמונה הטבעית והשעבוד של ההכנעה נשארים בלבבות רבים בתור השפעת הירושה מאותן התקופות, שהדעת וההרגשה האלוהית הייתה מהירה בהן בעוזה, עד שהייתה ראויה מצד גודלה לשעבד על כל נפשות. זאת אומרת, הדעת האלוהים שהייתה לנו בימי הנביאים היא נעלמה, אבל ההכנעה לפני ריבונו של עולם היא נשארה. אז מה יש לנו? שעבוד בלי דעת. וכיוון שנקודת התוך של ההכרה האלוהית עמומה היא, לא ברורה, הרי המהות האלוהית כלולה בהמון, וגם ביחידים שהם רואים להיות למהירי דרך להם, רק בתור כוח תקיף שאין להימלט ממנו. נו, זה מה שדיברנו, נכון? כוח עליון, כולם אומרים, מה זה כוח עליון? זה באמת משרידי עבודה זרה. ויחרח הוא להשתעבד אליו. וכשבאים להשתעבד לעבודת אלוהים על פי המצב הריקן הזה, של ציור האפל, המלא תוהו ובוהו, שמתהווה ברעיון כשחושבים על דבר אלוהים בלא השכלה ובלא תורה, מישהו חושב שאלוהים זה כוח עליון, זה אדם שאין לו השכלה ולא תורה? יראה תתא, זאת אומרת, התחתונה, הנתוקה ממקורה, שהוא יראה אילה, יראה אילה זה דעת השם, האדם הולך ומאבד את זוהר עולמו. אין לו כבר אור בעיניים. על ידי מה שהוא מקשר את עצמו לקטנות המוחים, הוא עושה ראש קטן. אני רוצה להיות בסדר, תגידו, מה בסדר? יצאתי ידי חובה, לא יצאתי ידי חובה. אין גאות אלוהים מתגלה אז בתוך הנפש, כי אם שפלות דמיונות פרועים, תראו איזה ביטויים, המציירים תכונה של איזה מציאות בדויה מטושטשת, מדולדלת וקצופה. זה תיאור של עבודה זרה. שמבהלת את כל מאמין בה, ומדכאת את רוחו. מטמטמת את הלב, תראו איזה ביטויים, ומונעת את עדינות הנפש של האדם מלהתגבר, ועוקרו את הזיף האלוהי שבנשמתו. אדם שמאמין באמונה הזאת, הוא מאבד את הצלם האלוהים שלו. אין לו אור בעיניים, הוא חשוך, הוא חושך. ואז, אם אדם שהוא לא יודע ולא למד דברים האלה, רואה אדם שלומד כל יום את העניינים האלוהיים, והוא חשוך ואין לו אור, מה זה גורם לו? רתיעה, נכון? בוא נראה. ואף אם יאמר כל היום כולו שהאמונה הזו היא בהשם אחד, היא מילה ריקה שאין הנשמה יודעת ממנה כלום, וכל עדין רוח מוכרח הוא להשיח את דעתו ממנו. כל אדם שיש לו קצת, כשיש לו קצת דעת, משיח את דעתו ממנו. וזאת הכפירה שבעקבת הדמשיכה. כשאזלו מים מן הים, הדעת האלוהית בכנסת ישראל ובעולם כולו. זאת הסיבה של האתאיזם. למה יש אתאיזם? לא בגלל שאנשים קטנים ולא רוצים לקיים מצוות, כי יש להם יצר הרע, אלא בגלל שהמושג האלוהי הוא כל כך מטושטש, הוא כל כך מפלצתי, הוא כל כך חשוך, הוא כל כך קטן, שזה בכלל לא מושך. ולמה כל זה, רב מסביר? בגלל שמי שאחראי על דעת אלוהים, מי שלומד תורה, לא לומד את הפנימיות התורה, את תורתו הגדולה של רבי שמעון בר יוחאי. רב כותב את זה כמה פעמים פה בספר אורות. זאת הסיבה. כי הכל מתייבש. אז מה, אז במה אנשים עוסקים כל היום? זה מותר וזה אסור. זה פסול וזה טהור, זה פסול וזה כשר, וזה אסור וזה מותר, וזה טמא וזה טהור. זה כל מה שיש לך? לא, זה לא תורה. זה התייבשות. אז אם יש כזה התייבשות, אז אין מה להתפלא שהמצב הוא כזה. מה השעה, יש לכם שעון אולי? רגע. אז עכשיו, אני לא קורא פה ללמוד קבלה את כולם. כי למי הרב פונה פה? לרבנים. עכשיו, אז תגידו, אז אנחנו לא לרבנים, נכון? אז מה אתה מבלבל לנו מוח? לא, לא מבלבל. אני רוצה להגיד דבר חשוב. אנחנו לא רבנים, נכון? אנחנו תלמידים, ברוך השם. תלמידי חכמים, נכון? תלמידי חכמים זה מי שתלמיד של חכם. אבל אם אנחנו רוצים להוביל את האומה הזאת לתחייה היום, אז אנחנו צריכים למצוא ולשמש וללמוד אצל אותם חכמים שקשורים למעיין הזה. זה מה שאני רוצה להגיד. תדע לך, אומר רב קוק, אני לא קראתי עד הסוף את הפסקה השנייה. תראו דברים מדהימים. זה רב אומר, זה לא אני. על ידי התרחקות מהכרת הרזים, באה ההכרה של קדושת ארץ ישראל בצורה מטושטשת. על ידי התנקרות אל צוד השם, נעשות הסגולות העליונות של עומק החיים האלוהיים לדברים תפילים שאינם נכנסים בעומק הנשמה. וממילא יחסר הכוח היותר אדיר בנשמת האומה ויחיד. והגלות מוצאת איכן מצד עצמה. עצמותה, סליחה. יש אנשים שרב מדבר על זמנו, כן. אבל גם היום יש בעיות. חותכים ארץ ישראל, וזה לא מפריע לדתיים. כי למשיג רק את השטח הגלוי, לא יחסר שום דבר יסודי בחסרון הארץ והממלכה, וכל תכני אומה במניינה, כלומר מקדש וכהן וסנדרין. יסוד ציפיית הישועה הוא אצלו כמו ענף צדדי שאיננו יכול להתקשר עם עומק הכרת היהדות. מה זה יהדות? שבת, כשרות, מקווה, זה יהדות. מה עם בית המקדש? זה ביפול מן השמיים. וזה בעצמו הוא הדבר המעיד על חסרון ההבנה שיש בשיטה מעטת על אישה כזאת. שיטה מתה. אז פה רב אומר, לא שוללים אנחנו, כל מין ציור והבנה המיוסד על ישות ורגשי דעה ויראת שמיים באיזו צורה שהיא. כל תנועה שהיא מביאה לי יראת שמיים. זה בסדר. אז מה אני כן שולל, אומר הרב? רק את אותו הצד ששיטה כזאת תחפוץ לשלול את הרזים ואת השפעתם הגדולה על רוח האומה? אם יבוא אדם ויגיד, אסור ללמוד קבלה, והוא יציע לך שיטה דתית בלי זה, לא אומר רב, אני נלחם. כי זהו האסון שאנו חייבים ללחום אותו בעצה ובתבונה, בקדושה ובגבורה. כלומר, אם אתה רוצה שהתורה ועם ישראל יחיו, אתה צריך ללמוד אצל כאלה חכמים שקשורים למעיין הזה. ואם לא, אתה תתייבש ותייבש את האומה כולה. זאת האחריות שלנו, של תלמידים, לא של רבנים. אז בוא, כשאנחנו נחגוג ונרקוד ונשיר בר יוחאי סביב המדורה מחר בערב, אז נחשוב גם על הדברים האלה. ואז בעזרת השם נגיע ממצב של דת למצב של תורה, ואז מה שחשוב זה ריבונו של עולם ולא האינטרסים שלנו. ואז נוכל לקיים את הפסקה הראשונה של שמע ישראל.